То, что по песка, Шпок Бараб и Шаббат, что умерет, שיש מושג כזה שנקרא, אנחנו טיפה עסוקים בחלומות, יש פרשיות של חלומות. אז יש גמרא שאומרת, יפה תענית לחלום כאש לנעורת, ואומרת הגמרא אפילו בשבת. זאת אומרת, יש דבר כזה ש... יש איזו מציאות כזו שאם אדם חלם חלום והחלום הזה חלום שקשה לו איתו, לשון הגמרא נפשו עגומה, ויש מושג שנקרא תענית חלום, הוא מרגיש קשה עם הדבר. אז יש מציאות כזו שאדם גטח כזה, שאדם מתענה לחפר, לייצר איזה רוגע שאיכשהו יפתור את הקושי הנפשי הזה שקרה לו מהחלום. אז אומרת הגמרא, עד כדי כך, אנחנו עכשיו הנה שבוע 10 בטבת, שאין לנו שום צום שיוצא בשבת, חוץ מיום כיפור. זאת אומרת, חז"ל לא נתנו לזה מקום, שלא יצאו, למרות שעשרה בטבת חז"ל אומרים שיצא בשבת, היו צמים, אבל אין מצב כזה, אין מציאות כזו, שהוא יצא בשבת. כי חז"ל לא רצו שאדם בשבת יהיה בצער. אבל יש דבר, עוד דבר, חוץ מיום הכיפורים, אולי יום הכיפורים זה לא בדיוק צער. כי צום יום הכיפורים זה לא צום של צער, זה צום של תשובה, של רוממות. אבל יש דבר כזה שאם אדם חלם חלום, גם בהלכה, זה מופיע בהלכה, שאדם יכול לצום בשבת, כפשוטו, בלי קידוש, בלי המוציא, בלי סעודה שלישית, בלי כלום. אדם צם בשבת, יש הלכה כזו. נכון שאולי הפוסקים אומרים שלא כל צום, לא כל חלום, אדם שם, אבל יש דבר כזה שאדם ממש מרגיש שהחלום לא נותן לו מנוחה. ואולי הפוסקים אומרים, תודה, שאם הוא לא יצום אז הוא יותר בצער, אז לכן הוא יכול לצום. אבל יש מציאות כזו, אז בואו נראה את הנהיה על זה, ואז נראה את זה יותר בהקשר של שבת. או חלום, דווקא בפרשת שבוע הרבה עסקו בזה, שחלום זה עוצמה כזו שהקדוש ברוך הוא מדבר על האדם. יש דבר כזה, הקדוש ברוך הוא מדבר, מוטט לאדם. נכון שהיום אנחנו לא כל כך יודעים לפרש את החלומות, וזה לא כזה דבר שהוא תחביב כזה, כל אחד שיש לו חלום אז הוא יהפוך את זה להיות לא יודע מה, סיפור או בדיחת היום. חלום צריך מאוד זהירות, מאוד מאוד זהירות. יש, כמו שרואים בפרשות, שהחלום הולך אחר הפירוש שלו, יש דבר כזה, שזה כוח כזה, כוח רוחני כזה גדול, שהרבה פעמים אדם דווקא הוא מחובר לשכל, אז השכל הוא מצמצם אותו בכל מיני תבניות, ולא נותן לו להיות מישהו באמת. הרבה פעמים בחלום, יתגלה לאדם מה הוא באמת רוצה. נכון שחז"ל אומרים שזה לא תמיד ככה, כי כל חלום יש בו גם אשר אלם יוסף, אין בו 100%. אבל יש דחפים פנימיים שהרבה פעמים בחלום, במיוחד החרדי מופיע בארץ ישראל, שזה יותר מקום. כי בגלות פחות נתנו מקום לחלום. כי בגלות זה היה הרבה פחד, היה הרבה תחושות שאדם חווה במשך היום, והוא היה חווה אותם בלילה, דרך החלום. כשאדם הוא נמצא במציאות של ארץ ישראל ודאי, שכוחות הפנימיים שלו, יש להם יותר מקום, אז יש ערך גדול לחלום. אז מילה גם אולי יש גם מקום להלכה הזאת. אז בואו נראה מה הרב אומר פה בין היה. האדם הבריא בגופו בנפשו, שהולך בדרך ישרה, ולא יבד דרכיו, ולא טמטם רגשותיו, על ידי חשבונות רבים, מוכן הוא להרגיש, בכל דבר עומד, מצד החוכמה העליונה להרגיש על ידו, במה שנוגע לכבד דרכיו, בסורה מעט, בדרך הנכונה. כן, אדם, חלום זה איתות לבן אדם. נכון שחזר אומרים שאם זה פעם אחת, אדם לא צריך עכשיו... חלום שחוזר, זה דבר בעל משמעות גדולה. ואדם שהוא מרגיש שמשהו, איזה רושם מחליש אותו, איזה רושם מוסרי מוטט לו משהו, אז הדבר הראשוני של תשובה, שאדם, לא נקרא פה את הכל, שאדם מתעורר, זה דבר ראשון, התשובה היא הניצם. זה הדבר שהוא נזעק אליו באופן הכי הכי מיידי. אני קופץ, טוב לקרוא פה את הכל. אז זה באמת מאוד קשור לפרשות שלנו. גם הפרשה הקרובה, פרשת הקודמות, מראות הלילה, חלומות, שזה שייכים רק לאנשים שיש להם שאיפות, שיש להם רצונות גדולים, לצמוח. זה החלום, הרבה פעמים זה מה שמקדם אותם, וזה גם מה שגם פה מעוטט להם, שיש פה איזה משהו שצריך תיקון. יש איזו נטייה שצריכה למקם אותה מחדש. משהו בנפש נחלש, אז החיזוק זה הצום, אז אני קופץ פה לשבת, לפסקה השנייה שלנו פה בעמוד. נכון? יש לכם את זה, נכון? יש דפים? והנה השבת באה לרומם את הקדושה הכללית והפרטית. קודש היא לכם. עונג שבת, באכילה ושתייה נכבד, ובאמת יש ערך גדול. לרומם את המציאות, החיים הפשוטה, באכילה, בשתייה. כל זמן שיכול האדם לרומם את כוחותיו הטובים הרוחניים, לרגלי התחזקות כוחות הגופניים, זה מעולה, זה טוב. זאת אומרת, כל המטרה הזאת של האכילה והשתייה, זה לא רק לאכול את מה שנקרא בשר טוב או לא יודע מה, זה בסופו של דבר לחזק את הכוחות הרוחניים, לרומם את הכוחות הרוחניים. מתי הכוחות הרוחניים מתגדלים? של האדם, בגוף טוב, יש איזון, בריא, נכון, צודק, בין הגוף והנפש. אז שבת, כל המטרה שכל העינוגים הגופניים, שזה מצווה, מצווה לענג את השבת, במאכל, במשתה. אפילו יש צד כזה שראיתי את זה מופיע לא מזמן בהלכה, שאפילו גם לחמם את הבית, כביכול להדליק מזגן שיותר קר, יותר חם, זה גם הוצאות. ראיתי את זה לזה פוסק, זה אולי פשוט, אבל זה לפעמים כשאתה רואה את זה, בוא, אתה אומר רגע, צריך לא צריך שבת, מזגן, זה מצווה. יותר חם, יותר קר, זה שייך לעונג הגופני, שבסופו של דבר אמור לייצר איזו הטבה רוחנית, נפשית, של גבהות. אמנם, החלום המבעית שמרחם, בא לאות כי אין שלום פנימי באדם. כי נטייתו החומרית, הבהמית, התגברה עליו, עד שקרוב הדבר שתמשיכהו ברשתה, ליפול גם במעשים רעים. חלום כזה, זה פיתות לאדם. שמא חס ושלום, הוא הולך ומדרדר. רחמנא ליצלן. על כן, אין העידון החיצוני. מוסיף לו, אז מה היה זו עכשיו תאכל? הנפש בבפנים. היא רקובה, היא לא רקובה, חזשום, היא פגועה, חלשה. טימא בצע שהתענג בשעה קטנה של האוכל והמשתה. אם בקרבו תסער שערת לב מאובדן השמחה הרוחנית והטהורה, ומלא תמיד לבותיהם של הצדיקים ושדך. זה להבין שכל העינוג הזה של האוכל הוא לא מטרה כשלעצמה, הוא מטרה לרומם את הנפש. לפעמים הנפש זה לא מה שהיא צריכה. הנפש צריכה דברים אחרים. זה גם נכון אולי לגבי כל ההגדרות האלה, למשל, זה גם מופיע בהלכה עם אדם, למשל, כתוב בהלכה בשר ודגים. זה הדברים שמופיעים בהלכה, ויין. אבל הדבר הזה נכון למה שמענג את האדם. אם אדם אוהב חלבים, וזה עושה לו טוב, לא כתוב בהלכה שיש מצווה לנפש שבת לאכול חלבי. אבל אם זה מה שעושה לו טוב, אז ודאי לעילה ולעילה זה מה שצריך לענג, כי בסופו של דבר המטרה של הצריכה החומרית הזו, זה כמו שראינו פה, לענג את הנפש, שיהיה לו טוב. במילה גם אדם צריך להתחבר לדברים הטעימים שהוא אוהב בשבת. על כן העונג האמיתי ישוב לו במלואו או במלוא את נפשו בדבר אשר מרגשת בו חסרונה. חיים שקטים ועידון פנימי. דם הזה, מה שיעשה לו טוב, זה לא לאכול בשבת. כי זה העונג שבת שלו. העונג, מה שירגיע אותו, מה שירומם את רוחו ויציל את המצב הנפשי שהוא נקלע אליו מהחלום, זה לא לאכול. וישרו משקל דרכי חייו, וסומו גבול לכוחות נפשו, שיצעדו בטח דרכם בחיים, בדרך החיים, והטוב לא יניח לנטיות החומריות שכבר באות שהחריבו את הצדק. קיצור, אדם צריך להתחזק, לחזק את עצמו. ולכן, תענית חלום מותרת אפילו בשבת. זה מאוד 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 חשוב שרגע שלא נצטרך, אבל יש דבר כזה, העיקרון ודאי שצריך לקחת אותו. בהקשר הזה, הפוסקים לא אומרים כל חלום שאדם חולם, לא מצאים שכל כך צמים מזה, אבל יכול להיות שאדם ממש קם מבוהל. וחלום זה איתותים, זה לא... דווקא, אני שמעתי על הרבה גדולים ישראל, שבתקופה שלפני שמחת תורה, ממש קמו מבועלים, קמו... כך שמעתי, לא... שקמו מבועלים, משהו התעוררו בבעלה, ממש בכל המועד. התעוררו ממש כמה לילות שלא מצליחים לשאול כמו שצריך. כי יש דבר כזה, כן, אנשים גדולים. החלום זה כלי רוחני לאותת למציאות. יש כוח כזה, כוח עצום כזה. נכון שחז"ל אומרים שנבואה ניתנה לשוטים ולכלבים, כי זה אין להם שכל. אבל שיש לאדם, תלמיד חכם שיש לו ודאי הרבה שכל, אבל עולם הפנימי, עולם הרגש, הוא הרבה יותר, הוא חי, הוא מלא אצלו, אז ממילא המפגש עם הקדוש ברוך הוא לא רק דרך השכל שהוא פעיל, שהוא לומד, אלא גם דרך החלום. אתם יודעים שאמר ארי הקדוש, דווקא לשבת, על שינה בשבת, שכל שעת שינה בשבת, הוא היה משיג השגות, זה הרי הקדוש אומר את זה, זה לא, זה... היה משיג השגות של כמה, אתם יודעים כמה? כל שעה זה השגות של ניגלה, של ערנות, של לימוד, של, אני לא זוכר, או 70 שנה או 80 שנה. אני לא יודע עכשיו השנים. אז זה לבוא ולהבין שיש באמת דרך החלומות, דרך השינה. שינה זה לא תקלה. שינה עוד בשבת, יש עניין. שינה בשבת תענו. כי מישהו במדרגה. שדרך השינה הזו, ודאי לא במדרגה הזו, אבל להבין שיש דברים כאלה שהשינה והחלום הם כלי להקשיב. פה הרב מדבר הרבה, לתקן את האדם, וגם לתת לאדם דחף, מרץ, יכולות להתקדם, ובעזרת השם לצמוח ולגדול, בעזרתו יתברך. אם חשוב, בהקשר הזה אני גם צריך לחזק את עצמי, קריאת שמע על המיטה. לכם זה מאוד חשוב. קריאת שמע על המיטה, אבל לא ככה שנייה וחצי. זה מדרגה גבוהה, שאדם ככה הולך לישון, מתוך ככה בירור, מתוך חשבון, מתוך התבוננות, וגם מתוך תפילה שהשינה תרומם אותו ותפעל עליו כמו שצריך לפעול. אז זה באמת שייך למדרגות גבוהות, אבל אני ככה שמעתי שנשים יש יותר את הצד הזה של, גם בעניין הזה של תפילה וגם קריאת שמע למיטה. יותר בידו, יותר בדקדוק, יש היום יותר דפים כאלה, יפים כאלה. אבל זה גם חלק מהחשבון הזה שאדם, קריאת שמע למיטה, לא הולך לישון ויאללה, זהו, גומר את היום. הוא מברר עוד כמה שלבים פנימיים שצריכים להתברר, שמתבררים בלילה. יש בגמרא דברים כאלה, אבל זה לא מי שלא בקיא. מה זה בקיא? זה לא, אמרנו שחלום זה לא דבר שצריך לספר אותו. כתוב לספר אותו לאוהביו. זה לא דבר שצריך לספר אותו, חלמתי ככה וככה. אדם צריך לשמוע את החלומות שלו. כי החלומות שלו זה משהו אישי, זה כזה שאנחנו מדבר אליו. לא בכך שהוא אומר את זה למישהו, הוא ידע להבין את זה כמו שבאמת זה נכון. כתוב בחז"ל, נגיד את זה לאוהביו, מי שאוהב אותו, שבאמת ייקח את זה למקום נכון, מקום גדול. זה לא סתם אדם ספר, זה חלמתי ככה, חלמתי ככה. זה משהו, כתוב הוא מדבר אליו, מה הופך את זה להיות משהו ציבורי? תת מודע זה הכי מודע של האדם. כן, הרב כן. בן היה אומר. תת מודע של האדם זה הדבר הכי הכי מודע שקיים בתוכו. כל שהשכל שלו, הוא נותן לו לחשוב אחרת. אבל התת מודע זה העומק החיים של האדם. נכון שכתוב גם חז"ל, שכתוב, לכן זה בלבול, כי גם כתוב לאדם טוב מראים חלומות קשים. השאלה מה, איך לפרש את הדברים. זה גם יכול להיות. אבל התת מודע זה אני תמיד אוהב להגיד את זה, אדם שהייתה לו פליטה, זה הדבר הכי עמוק שיכול להיות. זה שחרר משהו מבפנים.
זה
הקדוש ברוך הוא
שמשחרר?
מראה לאדם, בטח. כן? זה שדר רוחני. ובארץ ישראל אמרנו שזה יותר מקום. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. כן, אנחנו בכלי שני. דיברנו פעם קודם על כלי ראשון, כלי ראשון לא מתעסקים איתו, לא מוסיפים לו דבר שיכול להתבשל, כי חז"ל גזרו כלי ראשון, ובשל אמרנו למעט חלק מהפוסקים מלח, שהוא ירד על גבי האש, אבל על גבי האש אסור לשים שום דבר, אפילו מלח. כלום. על גבי אש, מבחינתנו זה פלטה. כלי ראשון אמרנו ירד מהאש, עשו לשים לו דברים שעלולים להתבשל, ודיברנו גם על עירוי מכלי ראשון, שהוא כמו כלי ראשון. זאת אומרת, אני לא יכול לשפוך מהמחם ישירות על דבר שהוא עלול להתבשל, דבר שהוא לא מבושל. אם הדבר יבש ומבושל, הדבר הזה מותר כי הוא כבר מבושל. אין לי בעיה לקחת עוף מבושל ולשפוך עליו מים רותחים מכלי ראשון, כי הוא מבושל. גם דיברנו על שולח יבש, נושא שהזכרנו את החלוקות האלה, לח יבש, שעון שבת, וראינו הבדל שהמשתבוע מחמיר, למשל סוכר הוא גם מבושל, אבל לשים בכלי שני סוכר ולהראות עליו, או נס קפה שהוא גם מבושל, מכלי ראשון הוא מחמיר, כי זה שהוא פוגש הרבה מים הופך להיות מה? לח. לכן המשנה ברורה כך פוסקים אשכנזים, אתה רוצה להכין איזה סוכר או משהו או נס קפה, קודם תשים את המים ואז את הסוכר והנס קפה. זה כבר כלי שלישי, זה אולי תה, זה נגיע לשם. היום נדבר על תה. אבל... קפה זה קלוי, נגיע גם. אבל קודם כל נס קפה הוא מבושל, וסוכר הוא מבושל. כי אמרנו אין בישול אחר בישול ביבש. אבל המשנה פה אומר דבר שאני מיד מרטיב אותו, אז הוא הופך להיות לך, אז הוא אומר, גם לא להירות מכלי ראשון. לא מכלי ראשון, תכף נראה מה זה כלי שני. ספרדים בזה הקלו, לשים אפילו סוכר ונס, לפוך ישירות מהמחם. אנחנו בכלי שני. כלי שני, בשונה מכלי ראשון, כלי ראשון החמירו בו, כי הדפנות שלו עומדות על גבי האש, והן הולכות ומתחממות. כי קיבלו את החום ישירות מהאש. אש, מבחינתנו זה גם פלטה, כמו שכל הזמן אמרנו. כלי שני, לא, אני עברתי מכלי ראשון לכלי שני. יש פה מגמה הפוכה, שמה? שמה שנמצא בפנים, בגלל שהדפנות של הכלי קרות, הן הולכות ומקרות את הדבר. ולכן הגדרת כלי שני באופן פשוט, כלי שני לא מבשל. וכך נוהגים הספרדים. ולכן בכלי שני אין בעיה של מחזק כמבשל. תכף נראה עכשיו מה גזרו ומה לא גזרו. כך פוסקים הספרדים, זאת אומרת כלי שני, לצורך העניין, אם אני רוצה להגיד, לא יודע מה, לקחת שניצל, לא יודע, זה לא יצא מוכן, אבל שניצל, לשים אותו בכלי שני, לא בעירוי מכלי ראשון, עירוי הוא מבשל. אם אני שם שניצל על תבנית ואני שופך מכלי ראשון, הוא מבשל, עירוי מבשל. אבל אני לוקח את המחם, את כל המחם, שופך, לא יודע מה, לסיר כל המים הרותחים האלה, ושם אני רוצה להכניס, נגיד, בורגול. משהו עם בורגול, להתבשל. יכול להתבשל, יכול להתבשל. בפשט, ספרדים, כלי שני, אין בו מחזקי מבשל, לא גזור בו מחזקי מבשל. למה אין בו מחזקי מבשל? כי בסופו של דבר, לא גזרו בכלי שני. למעט מה? אני אומר למעט מה? דברים שגזרו בהם חז"ל. מה הם גזרו? קלה בישול. קלה בישול, לפי הפוסקים הספרדים, זה מה שחז"ל אמרו. שמה זה קלה בישול? זה הגדרה. של מה? הגדירו ביצה, דגים, דגים שמתבשלים בקל. זה הדברים שאסרו בכלי שני. כל שאר הדברים, עקרונית מותרים. ולצורך העניין, גם בכלי שני, לספרדים שוב פעם, אני יכול לקחת כלי שני, תה הוא לא מבושל, להכניס טיון, כלי שני, באופן פשוט, אין בעיה. כי בכלי שני הוא לא מבשל, זה כלי שני. כלי שני. שמתי פה מים, פה רמה עקרונית. אני לוקח טיון, מכניס, אין בעיה. כי כלי שני לא מבשל. מה אסור לשים בכלי שני? דגים, מה שגזרו. דגים, פעם דגים זה היה סרדינים כאלה. טיפה מים חמים, הם נהיים מוכנים. זה רק מוריד להם את המלח הזה, את המלוח שלהם, ואוכלים אותם אפילו כמעט חיים. דגים קטנים. גם היום זה כמו מה ש... ארינג, נכון? זה טיפה מים חמים, טיפה, זה נהיה מוכן. זה אסור בכלי שני. וביצה, כי ביצה היא ממהרת להתבשל. בצד טיפה חום היא כבר, אפשר כבר לשתות אותה, יותר נעים לשתות אותה, היא כבר לא נוהגים ככה לאכול. זה לספרדים.
אבל הרב, יש
עוד דבר כזה שהם קלה בישול. נגיד, זה גם קלה בישול. אז הפוסקים הספרדים אומרים, היות וחז"ל נקטו שני דברים, אותם אנחנו מגדירים ככלי שאני לא מבשל, והם גזרו שני דברים, גזרו רק את שני הדברים האלה, לא גזרו עוד. לא, כל הכל, לא. הפוסקים האשכנזים אומרים לא, בדיוק הפוך. אומרים, רגע. נכון שכלי שני לא מבשל, אבל חז"ל גזרו כלי בישול. אמרו, דגים, ביצה, מה זה? אולי, אנחנו לא יודעים בדיוק מה ההגדרה, ולכן הפוסקים האשכנזים פוסקים שמה? שכל דבר אסור להניח בכלי שני, כי אנחנו חוששים, ברור שאם אני אקח אוף, אני אכניס אותו, אין בעיה, כי הוא לא יתבשל. אבל כל דבר שהוא יכול, זאת אומרת, מתבשל בקל, החום פועל עליו משהו, אנחנו מחמירים בכלי בישול, ואוסרים אותו בכלי שני. אז כל דבר שהוא יכול ועלול להתבשל, או לצורך העניין גם כל דבר שהוא קטשופ, אפילו שהוא רך, בכלי שני, הדבר אסור. סוכר זה יותר קל, יפה. סוכר בכלי שני מותר. למה גם לאשכנזים? למה סוכר בכלי שני מותר? כי סוכר הוא מבושל, הוא לא קל לבישול, הוא כבר מבושל. כל מה שהחמרנו לראות על סוכר שהוא מבושל, זה מכלי ראשון. אבל בכלי שני כבר לא החמרנו. אנחנו לא נחמיר ונגיד שסוכר, ודאי שסוכר ונס קפה, תכף נראה מה זה קפה בהמשך, מותר גם אשכנזים בכלי שני, כי הוא מבושל. אבל כל דבר שהוא לא מבושל, לצורך העניין, שזה יכול להיות אולי, שזו שאלה מעניינת, כי חז"ל אמרו, גם לאשכנזים, אמרו שמותר בכלי שני, אמרו מותר מלח ותבלין. זה יש מקור שכתוב מפורש. מלח ותבלין מותר בכלי שני, אבל יש גם חלק מהפוסקים האשכנזים אומרים שכל מה שחז"ל אמרו בתבלין מותר בכלי שני, תבלין של פעם. מה זה תבלין של פעם? שהוא לא היה תחום, היה יותר גושי. הוא לא כל כך מתבשל. אבל תבלין של היום יש גם מחלק מהאשכנזים, אבל זה בודדים. שאפילו תבלין לא שמים בכלי שני. כי התבלין הוא מיד מתבשל גם בכלי שני. יש? זאת אומרת, חז"ל אמרו מותר, במשנה כתוב מלח ותבלין, וגם בזה חלק מהפוסקים האשכנזים אמרו שזה אסור תבלין של היום, כי הוא טחון.
אז זה מותר כשישי?
כן.
ספרדים זה לא ככה.
ספרדים אין שום בעיה. בכלי שני אין שום בעיה לשים הכל חוץ.
כאילו, איזה סיטואציה באמת יכולה לקרות עם תבלין? סתם שאני אבין. מלח
והצלחת. לא, מלח אין בעיה. מלח אמרו שמותר. ותבלין, פפריקה, תבלין של היום, פפריקה או פיפל שחור למשל. אני רוצה לשים, תכף נראה מה זה בסיר של המרק, או בסיר הוא כלי ראשון, ונגיד, תכף נראה מה זה צלחת, לא, נברתי את זה, אבל נגיד כלי שני שיש בו מרק, רוצה לשים פיפל שחור, יש, הרב אוירבך מחמיר, אבל לא כל האשכנזים החמירו בזה. אומרים שחז"ל אמרו תבלין מותר, אז מותר, הקלו בתבלין. אבל כל שאר הדברים שנראים בעין, ודאי תה, כלי שני, זה דבר שוודאי לאשכנזים אסור בכלי שני. כי תה הוא לא מבושל, אז אסור בכלי שני. זאת אומרת, אני קונה את התה, תה כזה, נכון? תה משובח, נכון? זה משובח, רואים לפי הצבע. אני רוצה בכלי שני, ודאי שאני לא יכול. כלי שלישי תכף נראה. באותו הקשר, בשבת, כן. עקרונית כן, שהרב עובדיה אומר, תחמיר, תעשה בכלי שלישי, אם אתה רוצה להחמיר, אבל מעיקר הדין, הרב משאש גם פוסקים לספרדים, אומרים, כלי שני, שפכתי מים רותחים, אני יכול לשים טיון. יש, הרב עובדיה יוסף אומר, ראוי להחמיר לכלי שלישי, אבל מעיקר הדין מותר בכלי שני. כלומר, בסוף אתה רואה את זה בעין, שזה מתבשל בשנייה, אז תחמיר. אבל מעיקר הדין מותר לספרדים להניח טיון לא מבושל חדש, זאת אומרת, בכלי שני.
טיון משומש.
טיון משומש זה יותר קל, כי הוא כבר מבושל. מבושל. רק לאשכנזים אולי צריך להיזהר שאם הוא יש בו, אם הוא משומש לפני 5 דקות והוא רטוב עדיין, אז הם חוששים למה? לטיפות שיש בו. שהן יכולות להתבשל כי הם יתקררו. הוא קר, נגיד, הוא יתקרר. אבל אם הוא משומש יבש, אין בעיה לשים אותו גם לאשכנזים בכלי שני. אם הוא רטוב עדיין, אז הטיפות יתקררו. אז הם, כשאתה מכניסים אותם, אז הן מתבשלות בכלי שני. טיפות מתבשלות. קר, וזה הופך להיות רותח. אלא אם כן זה נגוב כזה, ואז אין, לא חוששים מהטיפות שיש בפנים. אבל אם הוא יבש, יבש, אין בעיה.
כן.
אני אגיע לשם, יש חימיום גם בכלי שלישי, מעולה, אני עדיין בכלי שני, את צודקת.
גם מלח בסוף.
את צודקת, לכן עצרתי עדיין בכלי שני, תכף נגיע לכלי שלישי. אני מתקדם, מתקדם. עוד דבר שהאשכנזים החמירו בשבת, גוש, שזה חומה גדולה מאוד. גוש בשבת, זאת אומרת עוף, למשל חתיכת עוף, או שניצל, שהייתה על גבי ה... פלטה, לא משנה אפילו בכלי שמיני, העוף הזה כל עוד שהוא רותח, אסור לשפוך עליו דבר שהוא יכול להתבשל, דבר שלא מבושל. למשל, לשפוך עליו, מה? דבר שהוא לח, לא יבש. קטשופ זה שאלה מעניינת, האם הקטשופ הוא לח? או יבש, הוא מבושל, השאלה אם הוא לח או יבש. אני יודע שיש סוגי קטשופ. יש קטשופים שהם חזקים יותר, ואז הם עמידים, אז זה נחשב יבש. אבל יש קטשופים שהם יותר נוזלים, תלוי בסוגים. האדום הזה של האוסם הוא חזק, אבל יש קטשופים שהם נוזלים יותר, של האמריקאים האלה. כתוב באנגלית, נכון? הם נוזלים יותר. הקטשופ הזה אסור לאשכנזי לשים על העוף, כי גוש, גם לא משנה באיזה כלי הוא נמצא, הוא גזור שגוש מבשל. אלא אם כן כתוב בפוסקים, למשל קיגל, שזה ודאי גוש, לכאורה שמים עליו מלפון חמוץ, יש שהחמירו לא לשים על, אלא לשים ליד, אבל מעיקר הדין מותר גם על, כי אין שום מטרה, אין, זה לא, לפעול לא צריך להתבשל. אין עניין לערבב אותם בבישול של זה. אבל דבר, רטבים כאלה ואחרים, שכל מיני רטבים שהם נוזלים, ששמים על, זה יכול להיות בעיה. אוהבים את הרוטב של העגבניות או לא יודע מה, על העוף, אם הוא רותח, אסור בשבת לאשכנזים.
מה
הוא כבר רותח. אמרנו, עשו מראש לחמם אותו, אבל אם יש לי, חיממתי עוף ויש לי טיפה רוטב, שממילא הוא נוצר, מראש אני לא אמור לחמם את הרוטב הזה ישירות. אלא אם כן אמרנו שאני שם את זה איך? על שעון שבת. אבל רוטב שבעתר כבר חיממתי אותו, אין בעיה, מותר, ודאי. אני לוקח את הרוטב, שם ישירות על העוף, אין שום בעיה. אם חיממתי אותו על ידי שעון שבת, שזה אמרנו שזה מותר, או שרוטב, טיפה רוטב, אבל אם זה אמרנו רוטב, שחיממתי למשל, הכנתי קציצות, והשתדלתי שלא יהיו רוטב, ושמתי אותם ישירות על הפלטה, עם הרוטב שלהם שהוא התחמם אגב הקציצות, אני לא יכול לקחת להשתמש בו, ולשים אותו ככה, להשתמש בו ככה. זה אני לא יכול. כי הרוטב הזה מוגדר בתור רוטב, שמה? שהוא אמור להיות תפל אל היבש. לא משתמש בו ישיר. נכון? זה דברים שלמדנו אותם. נכון? יש?
אם בטעות כבר עשיתי, לא יודעת מה, נשאלתי מכלי שני, בטעות כבר עשיתי משהו, תראה שאני יכולה להשתמש, כבר עשיתי משהו.
דבר שנוצר בשוגג, ויש דעה בפסיקה, שהדבר הזה מותר, אז אפשר ליהנות מזה. ודאי כלי שני, גם אשכנזי שמחמיר בכלי שני, אשכנזים מחמירים בספרדים הכלים, אם זה נעשה בשוגג, כמובן שזה לא חוזר על עצמו, דבר מותר. כל עוד שיש דעה כזו בפסיקה, וזה נעשה, או, מה עשיתי, הכנתי תה, לא צריך לשפוך אותו, הדבר מותר.
ואם אין פסיקה לכלל שם.
איך?
ואם אין פסיקה לכלל שם.
אז בישול בשוגג, לעצמו אסור, לאחרים מותר. איך? זה שאלה מעניינת לגבי טישו בשבת, אם... מה זאת אומרת טישו? עניין של שירותים את מתכוונת. גליל. זה יכול להיות שמותר, כבוד הבריות, תראו את זה. אם אדם יחס לשירותים והוא לא חתך נייר. אז רוב הפוסקים אומרים שאם הוא יכול לקרוא למישהו שיביא לו, מעולה. אבל אדם שלא מנגב זה כבוד הבריות. זה חוסר נקיות. גם אם הוא יצא, יביא עוד 5 דקות, בסוף זה לא... נייר סופג.
כזה
גליל גדול. זה לא. אז מה שהתירו בבית הכיסא, לחתוך בשינוי, וגם אם זה אפילו יוצא על, הני... על, ה... על הקבקוב, זה עדיין יהיה מותר. כי אתה לא רוצה לחתוך על הקבקוב, למרות שבאופן פשוט זה יגיע לקבקוב. אבל מבחינתך אתה לא רוצה עכשיו, אתה לא לוקח כמו שאתה לוקח כל פעם. אתה נותן משיכה ו... תן מכה במרפא, והיא קרה משהו שאתה לא בדרך כלל משתמש, לא לפי מידה שאתה רוצה. כי איסור בעיקר מחתך זה לפי מידה. זה איסור דרבנן, לא לפי מידה. אז זה כאלו. ויש פוסקים, אפילו עבד יוסף אומר, יוכל אפילו בלי שינוי. אתה בבית הכיסא, איסור דרבנן, אתה קורא, כי כל הקריאה הוא מגדיר אותה בתור איסור דרבנן. זה כאלו בדבר הזה. אז מותר, ודאי, גם אם הוא אומר, אני אקח, אשתמש עוד 5 דקות, אני אבין יח, אדם ללכת עם לכלוך של צועה, זה לא מכבד את האדם. אז לכן, אפשר לקרוא, אפילו אם יכול עוד כמה רגעים להשיג נייר, הוא יכול לקרוא את זה. אז נחזור, אשכנזים מחמירים בגוש, שימו לב, בגוש, שניצל, בורקס, אורז זה דיון מעניין, כי אורז תלוי, אם האורז הוא מוצק, אז הוא גוש, אבל אם האורז הוא... איך קוראים לזה? שזה המקצועי יותר, נכון? איך זה נקרא? אחד-אחד? איך זה נקרא? אחד-אחד, אז זה לא גוש. אבל אם הוא פום, זה גוש.
יש בעיה מאוד סוכר על דבר
הזה. איך?
יש בעיה מאוד סוכר על דבר
הזה,
זה
לא
משהו חם.
רוטב קר, כן. משהו חם, אז הוא כבר מבושל. מוגדר מבושל. כן, יש בעיה עם משהו קר, כן. זה לגבי גוש, חשוב לזכור את זה. עכשיו... לגבי, למשל, נס קפה. נס קפה זה כלי שני, נכון? שמתי מים, איך אני שם חלב? החלב מתבשל. מותר נס קפה בכלי שני? למה מותר? הרי זה מתבשל. אז החלב הוא כבר מבושל. אז אין בעיה. למי שמחמיר בכלי שני, אני אומר, לאשכנזים שמחמירים, כלי שני מבשל, אני לוקח את החלב הזה, זה לא סתם להרבב מים במים, זה החלב הזה יוצר לי פה את הטעם, עושה טעם, נכון? עושה לי טעם אחר, פוך מה שנקרא. מותר כי החלב הוא כבר נחשב מבושל, לכן מותר להכין נס קפה בכלי שני. מה אני נגבי כלי שלישי? אז קודם כל, עירוי מכלי שני, המשתברו גם מחמיר. זאת אומרת, מה שאסור בכלי שני, אסור גם בעירוי מכלי שני. למשל, אני לא יכול לקחת, נגיד אם זה המחם, העברתי לפה מים, זה כלי שני, יש לי פה כלי שלישי, אני לא שם את הטיון לאשכנזים בכלי שלישי, ואז אני שופך את המים לכלי שלישי, אלא אני צריך שיהיה קודם כל כלי שלישי, המים בכלי שלישי, ואז להכניס, לא עירוי משני לשלישי, ואז להכניס את הטיון. עכשיו, זה מתחיל מהחזון איש, וגם השמירת שבת אומר, ראוי להחמיר. רגע, 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 אני לא מבין משהו. כל מה שדיברנו כלי ראשון, שני, שלישי, זה מדובר במציאות של פעם. מה השתנה פעם להיום? איך אומר החזון איש, גם השמירת שבת אומר, ראוי להחמיר, שמה? במשטר ברורה יש לו ניכר שהוא גם חושש לזה, פעם, שמה היה פעם? פעם היה הכלי, מה לגבי האש, להעביר לכלי אחר, זה לא כוס נייר דקה כזאת, או איזה כוס זכוכית, ככה, תאומה, סגורה, זה להעביר לכלי, כלי. כלי, כלי זה מה? כלי שהוא גם המשקה שנשפח אליו, הוא חודר לכל מיני פינות, צדקים, הוא עווה, הוא קבל את הטמפרטורה של הכלי, אז היו מורגש, הירידה של הטמפרטורה הייתה מורגשת. אבל היום, כלי ראשון, כלי שלישי, במה שנקרא בכוסות נייר האלה, כמעט, ברור שזה מתקרר, אבל אין זה משמעות בטמפרטורה. ולכן השמירת שבת אומר, רגע, לא. כל מה שאמרנו כלי שלישי לא מבשל, שבכלי שלישי מותר לעשות הכל, כי כלי ראשון אמרנו וכולו מבשל. כלי שני, קלי בישול, שכנזים מחמירים כל דבר בכלי שני, שיש בו תוצאה של בישול. כלי שלישי, כתוב בהלכה, לא מבשל בכלל. רגע, אומרים פוסקים אשכנזים, רגע. חלקם אומרים, שמה? הכלי שלישי של היום, הוא מבשל כמו כלי שני, לא פחות. אז מה הרווחנו? אז מה אם קראנו לו כלי חדש? אבל הוא אותו רמת בישול. ולכן, שמירת שבת אומר, ראוי להחמיר, שלא להכין טיון אפילו בכלי רביעי. כל עוד שהמים רותחים, לא מכינים טיון. וגם המשנה ברורה נראה מדבריו, שהוא אומר שראוי, הוא לא אומר את זה בצורה ברורה, שראוי להכין תמצית מערב שבת. מה זאת אומרת תמצית מערב שבת? לוקחים כמה תמציות, שמים מים, שמים על המחם, זה חם, אין בעיה, שמים את המים, שופכים את התמצית, אין בזה שום בעיה. תמצית, מים, תמצית, אין בעיה, כי זה מבושל, זה מתערבב, אין בזה שום בעיה. לא, שמים אותך על המחם. שמים אותך על המחם. הוא הרבה, הוא עושה כמה שהוא רוצה, ויסדר, זה כשהוא רוצה. אין בעיה. איך? זה עדיף. אם רוצים בכלי שני, זה עדיף. ברור שזה עדיף. עקרונית, התמצית היא מבושלת. אם רוצים, איך? לא, למחם מלמעלה שמים. כן, אבל זה מבושל, אין לי בעיה. זה חם, מבושל, אני יכול להרווה, ואיך שאני רוצה להתחיל עם זה, להוסיף לזה. מה שנוח לי, אני עושה.
למה זה לא כמו חלב ראש?
אפשר, כלי שאפשר. אפשר. אפשר, אמרתי שאפשר, כן. שמים את זה על פלטה, כי זה שזה ש... אין בעיה. אבל רוצים, לא רוצים שאתה יתקרר. קרונית אפשר, כן, אין בעיה. אפשר. איך? לא, אבל שמים על פלטה, כי רוצים שזה יחם גם. שזה לא יתקרר את ה... אבל זה דיברנו על מה? על שאנחנו מדברים על עירוי מכלי ראשון לכלי שני. אבל אם זה כלי שני, דיברנו על כלי שני מקודם, שנייה רגע. דיברנו על מבשל. אם זה לא מבשל, זה כבר מבושל, אין בזה בעיה. אז אולי רגע שנייה לפני כן, נכון מה אמרתי לפני כן? בוא נסדר את הדברים. אם זה מבושל, אין בזה בעיה. רגע, זה מבושל ובקר. שנייה, רגע, לא.
אבל זה לא כמו דוד, שאי אפשר להשתמש בדוד כי המים הקרים
עולים,
ואז גם הם
מתחממים,
ואז אם אתה
מתקרב,
כאילו רק בכלי
ראשון. אוקיי, זה כלי ראשון. שם זה כלי ראשון, זה משהו אחר. שם זה מתבשל שם. עוד הפעם. אם התמצית קרה, אז זה יהיה בכלי שלישי. אני אבדוק את זה שוב פעם, עוד פעם. אם התמצית קרה, אז זה בכלי שלישי, לא בכלי שני. אז זה מבושל. טוב, אני אבדוק את זה. בואו נבדוק את זה, אני לא... בואו נשאיר את זה. רוצה לבדוק את זה טוב. לא רוצה להגיד דברים לא ברורים.
והם רוצים סתם להוסיף מים קרים לתשוחם.
זה אין בעיה, כן. מים על גבי מים לקרר, בכלי שני לקרר. לא בא לבשל. אני למשל לוקח יפה, זה שאלה טובה. כלי ראשון ודאי, אם זה כלי ראשון, למשל יש לי דוד שעמד על גבי האש, לשפוך עליו קצת מים קרים, אסור, כמו שאמרנו. אבל אם כלי ראשון יש בו קצת מים חמים, ואני רוצה לשפוך עליו המון מים קרים, זה מותר. כלי ראשון אפילו אני אומר. לא, אני מדבר עכשיו מקרה, לא על המקרה שלנו. יש לי עכשיו סיר שעמד, סיר שעמד על גבי הפלטה מערב שבת, ואני רוצה לשפוך עליו המון כמות גדולה של מים קרים. מותר גם בכלי ראשון, במים. למה? כי זה שזה כמות גדולה של מים קרים, יש מה שנקרא תתא הגבה, התחתון גובר, אבל רק באיזה מצב שאני שופך קצת מים קרים על המים החמים האלה שבסיר הזה. אבל אם שופך כמות גדולה, הדבר הזה מותר. אבל כלי שני, כלי שני, לערבב מים ממים, אין בעיה. למשל, עכשיו אני מכין דייסה לתינוק, או את הקוסטה שאמרנו, מים במים, נוזלים בנוזלים, אני שם ככה מים, רוצה להוסיף מים קרים, בזה גם אשכנזים לא גזרו שזה המים מתבשלים. כל מה שגזרו בכלי שני, לא במים, אלא בדברים שהם, יש בהם תוצאה, ניכר, מחזה שמשהו פה מתבשל. אבל מים במים, לכל השיטות, הדבר הזה מותר. יש הלכה באמת שאשכנזים מקלים בה מהספרדים, שזה כן הלכה, שמה קורה אם מותר, אם הסיר של החמין הוא חסר לו מים, לפי אשכנזים אפשר להוסיף מים מהמחם. לפי פשט שולחן ערוך אסור. יש מנהג אולי של מרוקאים שהם כן נהגו להוסיף, אבל זה דבר שאשכנזים כן ניקלו. לפי הספרדים, אם הסיר של החמין נגמר לו המים, צריכים מה לעשות לו? טיפה להגביע אותו, שלא יישרף. אבל לא להוסיף מים. זה כולה ש... איך? מותר להוסיף מים ישירות אבל. להרים את הסיר. כן. איכשהו. אין בעיה. כי זה נותן החזרה, נראה תכף. ישירות, אני זוכר שראיתי ישירות. אני זוכר שראיתי ישירות. אני גם זוכר שראה, אבל מה שברור זה ישירות. יכול להיות שאם אין אפשרות אז מותר בזה. מה שמופיע בהלכה, אני אבדוק את זה פה. כתוב שמותר במצקת, זה אני גם. אם שמים מצקת בתוך הדוד, לוקחים מצקת ומכניסים אותה לתוך המים החמים, ואז המצקת משאירים אותה קצת זמן, אז זה הופכת להיות מה? כלי ראשון, אז להעביר. אבל לגבי כוס, אני לא ראיתי. ראיתי מופיע במצקת. אין בעיה לקרים, כן? במים אין בעיה לקרים. עוד הפעם? כן, כי זה אמרנו, התחתון גובר. אם אנחנו שמים קצת מים קרים, ויורים בכלי ראשון, שופכים עליהם מה? הרבה מים חמים, אז המים הקרים למטה מתבשלים, ולכן בקוסטה, נכון, ודאי. קודם שמים את המים החמים, כי זה הופך להיות כלי שני, ואז את המים הקרים. אבל בעירוי, אמרנו עירוי מבשל. לכן בכלי ראשון עירוי לכלי שני שם את המים הקרים, זה ודאי אסור, מבשל.
לא, אבל גם להכין את זה עצמו, כאילו, לשים את הסוכר ואת המציא
את זה
לפני המים
הקרים,
נכון?
איזה מים קרים עוד פעם?
אם אני מכין את זה כלי שני, אז קודם עשית המים החמים, ואז אתה מציא את הסוכר, ורק
כן? את המים הקרים. כן, כן. אני בא לשים את הסוכר אחר כך. מה זה משנה? סוכר אחר כך. אחרי המים הקרים. לא עוד יותר קרה. אין בזה מה, לא משנה. יותר טוב כי זה פועל יותר טוב, זה נמס יותר טוב. לגבי צלחת, זה באמת שאלה מעניינת מה מוגדרת צלחת. כי יש את הסיר, ואז מעבירים דרך מצקת לכלי. האם הצלחת היא כלי שני או כלי שלישי? אם נשים בזה, לא יודע מה, שקדי, נגיד שקדי מרק, טוב, לא נכנסנו לזה, נראה את זה בהמשך, מה מוגדר בישול ומה מוגדר צליה. זה לא פה, זה בהמשך. לא שהגיע הזמן שלנו. אבל אם נמשיך מהנקודה הזאת, בגדול סיימנו, בואו נראה גם מנה חמה למשל, מנה חמה, נגיד לאשכנזים, זה תלוי בסוגים, כי יש סוג של מנה חמה, שיכול להיות שלאשכנזים הוא יהיה אסור, שהוא מעולם לא היה דבר שהוא היה אוכל, הוא היה רק מה שנקרא, מעולם לא היה אוכל. ויש איזה חומר לאשכנזים, שאסור לתקן אוכל. אסור לתקן את זה. זה לא היה אוכל ואתה מתקן את זה אוכל. אם זה היה אוכל, ואתה רק מוסיף אותה מים, ואתה מבשל אותו, אתה מטיב אותו, אז זה מותר בכלי שלישי. שמעת, זה תלוי בסוגים של המנות חמות. אבל עקרונית, מנה חמה מותרת בכלי שלישי. לאשכנזים, ויכול להיות לספרדים, בכלי שני. יהיה מותר מנה חמה. איך? כי גם אם זה לא מבושל, כי כלי שני לא מבשל. לא, זה עירוי מכלי, זה עירוי. ושם המחם זה עירוי. קח מכלי שני, ושפוך על המנה חמה. ישר מהמחם זה לכולם אסור. כי זה עירוי מכלי ראשון, זה ודאי מבשל. אבל, נגיד לספרדים, ברמה עקרונית, אם אדם רוצה בשבת נתקע למשל, והוא רוצה להכין למשל קוסקוס מוכן, או בורגול, הוא יכול, לוקח כלי ששם את זה, כלי שני, קרונית, ולוקח את הבורגול הזה, זורק אותו כלי שני, סוגר, הוא יהיה מוכן, פגז. וזה לא גזרו בישול, למרות שיש כאלה שאומרים, להחמיר אולי בכלי שלישי. שוב פעם, מהחומר של הרב עובדיה יוסף, תשמע, אתה רואה בעין, אז תחמיר כלי שלישי. אבל לפי אשכנזים, אז אתה לא יכול לקחת בורגול ולהכין אותו בשבת. כי הדבר הזה מעולם לא היה מבושל, ואתה משל אותו פעם ראשונה, אתה מתקן אותו. זה אסור בשבת.
להכין
תחינה. תחינה זה יכול להיות בעיות אחרות. תחינה הם בעיות שנראה בעזרת השם בהמשך. לש. בעזרת השם, מה שנספיק, נספיק. העיקר שיהיה לנו מה? רצון ושמחה. ללמוד בעזרת השם, הלכה ותורה, בשמחה ובקדושה. ואנחנו, הלימוד שלנו בעזרת השם אמור, מה זה אמור? מחזק הכוחות ומחזק אותנו ואת כל עם ישראל, לגאולה גדולה, שלמה, בקרוב. בסדר, מה שנספיק, אבל אנחנו מספיקים בטוב בעזרת השם. שאלות זה חשוב.